ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק הדף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מסוף שורות הקצרות בדף זין. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ששם כתבנו טומאת ידיים ביחס למגילת אסתר. ברש"י, שנקרא אותו כהקדמה לעניין הזה, רש"י ברבע הראשון של הדף אינה מטמאה את הידיים. ככה הגמרא תפתח על ידי מימרה של רב יהודה משמועי. רש"י כותב שמגילת אסתר אינה מטמאת הידיים כשאר ספרים, כשאר ספרי קודש. יש לנו תנ"ך, ובתנ"ך יש מעבר לחומש ספר תורה, יש עוד ספרים. אז שאר הספרים, דאמר ביציאות השבת, בפרק ראשון של מסכת שבת, שגזרו עליהן לטמא את הידיים לתרומה. אדם שנוגע באחד מספרי הקודש, אז ידיו נהיו טמאים, ואם הוא ייגע בתרומה, הוא יפסול את התרומה. הגמרא בשבת מתארת מה שפעם היה. אנשים ידעו שתרומה זה דבר שצריכים להיזהר ממנו, להיזהר, לשמור עליו שלא יתאמה. אז מה עשו? שמו את התרומה בארון הקודש אצל הספרים. אמרו שזה קודש וזה קודש, תרומה קודש וגם הספרים הם קדושים. אבל מה? יש מציאות. העכברים באו והיו נמשכים לאוכל, לתרומה, ובו בזמן קלקלו את הספרים. חכמים גזרו שהתרומה חכמים גזרו שהספרים יהיו מקור תרומה, ומי שיגע בספר הוא יפסול את התרומה. זה הרתיע את האנשים לשים את התרומה אצל הספרים. עכשיו הגמרא שלנו, אמר רב יהודה אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. כלומר, מגילת אסתר היא לא כמו שאר הספרים. אז זה מעורר שאלה. למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה? אם אתה אומר שאסתר לא כמו שאר הספרים, ושאר הספרים אנחנו יודעים בוודאות הם נכתבו ברוח הקודש, לפחות אני אומר רוח הקודש, כי יש גם נביאים ויש ספר תורה שזה מפי הגבורה עצמו. אז אם אתה אומר שאסתר אינה מטמאת את הידיים, זה מראה שהיא שונה משאר הספרים, וממילא המסקנה המתבקשת שהיא לאו, היא לא נאמרה ברוח הקודש. ואמר שמואל, אסתר ברוח הקודש נאמרה, ואנחנו נראה הרחבה בעניין הזה בהמשך. הגמרא עונה, נאמרה לקרות. כלומר, התוכן של מגילת אסתר, שאנחנו קוראים אותו, התוכן ברוח הקודש נאמר, ולא נאמרה לכתוב. זה שיטת שמואל, שהמגילה עצמה, מבחינת ספר שנכתב על הקלף, הספר הזה אינו מטמא את הידיים. מטבעי, רבי מאיר אומר, קהלת אינו מטמא את הידיים. ומחלוקת בין בית שמאי בית הלל בשיר עשירים. רבי יוסי אומר, שיר עשירים מטמא את הידיים, ומחלוקת בקהלת. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אבל רות בשיר עשירים ואסתר מטמאים את הידיים. וכאן אין מחלוקת. כתוב, אסתר כן מטמא את הידיים. אז מה עם שיטת שמואל? הוא דאמר שמואל כרבי יהושע. יש לנו חץ אצל השואה הזאת, ולמעלה כמה שואות טובות, גם חץ. ושם הגמרא שלמדנו בשיעור הקודם, אם ניתן לכתוב את הספר הזה, או שיש להיזהר מלכותבה, בגלל הדרשה לפסוק במשלי, הלא כתבתי לך שלישים, ודרשנו, והיה מחלוקת עליהם, ולפי רבי יהושע, זה כל זה למדנו בשיעור הקודם, שיש לדרוש כתיבת ספר שיש בו אזכור בעניין מלחמת עמלק, לפי רבי יהושע, רק שלושה, וזה לא כולל מגילת אסתר. הוא דיבר על מה שכתוב בספר שמות, בספר הדברים כי תצא, ומה שכתוב בספר בנביאים, אצל ספר שמואל, וזהו, לא יותר. וממילא שמואל הוא בדעתו של רבי יהושע שלא ניתן לכתוב את ספר, את מגילת אסתר. ממילא המגילה עצמה אינה מתאמה את הידיים. תניה, רבי שמעון בן מנשה אומר, קהלת אינו מתאמה את הידיים מפני שחוכמתו של שלמה היא חוכמה, עם כל הכבוד, זה לא רוח הקודש, זה חוכמה גרידה. אמרו לו, וחיזו בלבד, אמר, שלמה אמר רק מה שכתוב בספר קהלת, ולא כבר נאמר וידבר 3,000 משל, ואומר אל תוסף על דבריו. אנחנו נסתכל ברש"י, ולא כבר נאמר וידבר, וקהלת כבר נאמרה, וכיוון דלא כתב את כולן, למדת שמה שכתב רוח הקודש היה. הברייתא שלמדנו הביא פסוק נוסף, אל תוסף על דבריו. שואלת הגמרא, מהי ואומר? מה אני אמור ללמוד מהפסוק השני הזה? וכי תימה, מימר טובה אמר, דאי באי יכתיב ודאי באי לא יכתיב. יש מקום לחשוב, לולי הפסוק הזה, ששלמה אמר הרבה הרבה דברי חוכמה, ולעולם כל מה שכתב משלות בעלמה ולא מפי השם. עכשיו תשמע, ממשיך הגמרא ואומרת אל תוסף על דבריו. ומה זה אומר לנו? מזה שנאסר להוסיף על מה שהוא כבר כתב, אפשר להסיק מכאן שמה שכן כתב הוא היה ברוח הקודש. אנחנו נחזור על מה שאמרנו עכשיו דרך רש"י. דאי באי כתב, אי באי לא כתב, ואולם מה שכתב משלות בעלמנינו ולא מפי הקדוש ברוך הוא. תשמע, ממשיך רש"י, אל תוסף על דבריו, מדכעסר להוסיף עליהן שמע מינה, ברוח הקודש נאמרו, כלומר מה שהוא כן כתב ברוח הקודש. עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה, ואנחנו כתבנו נושא בשוליים, וכתבנו אסתר ברוח הקודש נאמרה. הוכחות לכך מתנאים ואמוראים. במהלך הגמרא יהיו פרחות על הוכחות התנאים, וישאר הוכחת שמואל, אני מוסיף פה בסוגריים, ועוד אמוראים. עכשיו הגמרא, תניא, רבי אליעזר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמר, שנאמר, ויאמר המן בליבו. אז בשלב הזה, איך כותב הספר יודע מה שהיה בלב המן? אז זה הוכחה שהיא ברוח הקודש נאמרה. רבי עקיבא אומר, אסתר ברוח הקודש נאמר, שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אז מניין לבעל המגילה מה שחשבו כל הסביבה על אסתר. רבי מאיר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמר, שנאמר, ויוודע הדבר למרדכי. ורבי יוסי בן דור מסקית אומר, אסתר ברוח הקודש נאמר, שנאמר, ובאביזה לא שלחו את ידם. אז איך ידעו מה שעשו אותם רחוקים. הרי היהודים הורשו לנקום באויביהם בכל 127 מדינות שהיו בשליטת אחשוורוש, וכתוב ובביזה לא שוחט יותם את כל, כולם, כולל גם הרחוקים. אמר שמואל, יהוי התם, אם אני הייתי שם בין התנאים האלו, הווה אמינא מילתא דעדיפא מכולא, הייתי אומר משהו עוד יותר מוכח, עוד יותר חזק מהם, שנאמר קימו וקיבלו, קימו למעלה ובשמיים מה שקיבלו למטה. איך ניתן לבשר ודם לדעת מה קורה בשמיים? אלא יש להסיק שברוח הקודש נאמרה. לגבי דבריו של שמואל, נצטט ציטוט חלקי ממסכת מכות דף חף גימל עמוד ב'. שלושה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם, אלו הן מקרא, מגילה וכו'. אז שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, איך ייתכן שכותב המגילה ידע מה קורה בבית דין של מעלה? אלא המסקנה היא שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. אמר רבא, ממשיך הגמרא, לכולו יתלו פירחה לכל המקורות שהביאו ליהו, אפשר לדחות אותם לבר מידי שמואל, דלת לפרחה. מה ששמואל אומר זה חד וחלק הוכחה שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. עכשיו אחד אחד, דרבי אליעזר סברה הוא, עכשיו מה רב אליעזר אמר? והיום הרמן בליפו, אבל גם בלי רוח הקודש האדם היה יכול להגיע למסקנה הזאת. במעמד הזה המן התבקש מאחשוורוש לתת עצה מה לעשות עם עם האדם שהמלך חפץ ביקרו. אז המן אמר דברים מפליגים, להרכיב אותו על סוס עם לבוש המלך. אז הוא חשב, הוא יכול לחשוב כך, זה לא הביא איניש דחשיב למלכה קוותי, אין אף אחד יותר חשוב למלך ממני, והי כי כמפיש טובה, ואמר עדי זה תנפשי, כמר מה שהוא אמר באותו מעמד שיביאו לבוש מחוד וכו', הוא אמר זה על דעת עצמו. אז זה מה שהיה בליבו. אז גם כותב המגילה היה בלי רוח הקודש יכול לנחש, לדעת את מה שהיה במחשבת המן. ברבי עקיבא, שהוא אמר שאסתר הייתה נושאת חן בעיני כל רואה, דלמה כרבי אלעזר, דאמר מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לא לאותו רואה שרואה אותה כאומתו. ורשי מוסיף פה, והיו אומרים בפיהם זו משלנו היא. שוב פעם, בלי רוח הקודש היה אפשר להגיע למסקנה שהיא הייתה נושאת חן, כי כולם אמרו היא משלנו. והדרבי מאיר דלמה, עכשיו רבי מאיר אמר ויוודע הדבר למרדכי, בעניין התכנון של הביטן ובתרש להתנקם, להרוג, לסלק את אחשוורוש, לשוח יד במלך אחשוורוש, כמו שכתוב בפסוק חף א' שם בפרק ב'. דאמר מה רבי חי אמר, ביטן ותרש שני תרסיים היו, זה שם אומה, והגמר ממשיכה שם בדף י' ג' עמוד ב', שמרדכי היה מיושבי הסנהדרין, ובכך הוא גם הכיר את שפתם, שפת האומה הזאת, והוא שמע אותם מתכננים לשלוח יד במלך, אז הוא בכך כותב המגילה יכול לדעת, יכול לכתוב שנודע הדבר למרדכי, לא דרך איזו מסר ברוח הקודש, אלא שהוא עצמו מכוח זה שהוא היה מיושבי הסנהדרין הבין מה שהם מתכננים לעשות. וממשיך הגמרא ואומר, והדר רבי יוסי בן דורמסקית, שהוא אמר ובביזה לא שלחו את ידם, דילמה פריסטיקי שדור, שלוחים נשלחו על ידי הקהילות היהודיות לבשר שהם לא נגעו בביזה. דשמואל שהזכיר קימו וקיבלו, ודאי לפרחה. אמר רבינה, היינו דאמרי הנשי, יש אמרה עממי שמשקף את התוצאה הזאת של פרחה לכולם חוץ משל שמואל. היינו דאמרי הנשי, תו אחד הפלפלת חריפת ממלי צני קרי, יותר חשוב, יותר נחשב, יותר נשמע, וכאן בדימוי פלפל חריף הוא יותר משפיע מסל מלא קרי. קרי זה מין ירק כמו מילון, משהו גדול. אז גם כאן ששמואל בדומת תנאים היה קטן מהם, ובכל זאת מה שהוא אמר מחזיק מעמד. רב יוסף אמר, אנחנו מראים פה שהוא מספר 6 בהצעות שהוכחות שעשת ברוך הקודש נאמרה, אמר מאחה, מכאן אפשר לדעת, וימי פורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זה ידיעת העתיד, רק ברוך הקודש. 7, רב נחמן יצחק אומר, מאחה, וזכרם לא יסוף מזרעם, שוב פעם ידיעת העתיד, זה רק ברוח הקודש. ומתנות לאביונים, תני רב יוסף, ומשלוח מנות איש לרעהו, מנות לשון רבים, ואיש לרעהו זה לשון יחיד. מה ניתן ללמוד מכאן? שתי מנות לאיש אחד. רש"י על המילה מנות אומר מיני מעדנים, זה מה שצריכים לשלוח, שניים כאילו ואיש אחד, מספיק כדי לצאת עיקר הדין. ומתנות לאביונים, מתנות זה לשון רבים, לאביונים זה לשון רבים, שתי מתנות לשני בני אדם. ורש"י אומר שלוש שורות מסוף העמוד, די לכל אחד ואחד מתנה אחת. האביונינמי תרתי משהו, אז יש לנו שני מקבלים ושני מתנות, זה אחד לזה ואחד לזה, אפשר שוב פעם לקיים עיקר הדין בצורה כזאת. יש פה סימונים חדשים, והכיתוב שלנו שמופיע בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מתנה הוא עם משולש וגם פס כפול. רבי פלוני שדר למישהו דוגמאות של משלוחי מנות ששלחו אחד לשני. רבי יהודה נשיאה שדר הוא שלח לרבי יהושע, לרבי הושעיה, בתור משלוח מנות, אטמה, איזה ירך, דאיגלה תלתה, עגל שהוא שלישי לבטן, עגל השלישי שנולד לאמו, נחשב דבר משובח, וגרווה קנקן, וגרווה דחמרה, קנקן יין, שלח לרבי הושעיה, הגיב ושלח לרבי יהודה נשיאה, קיימת בנו רבנו ומשלוח מנות איש לרעהו. רש"י כותב, דהת רי מנות איקה, יש כאן שני מנות, הבשר והיין. רבה שדר למרי בר מר ביד אביי, תשימו לב קודם שיש בשבועות הבאות מעשה ארוך, לכן הוא מסומן בהתאם אצל הגמרא. אז רואים פה שרבה שלח למרי עם שליח דרך הבאי שהוא תפקד כשליח, מלא תסקה דקסבה סל מלא תמרים ומלי קסה קמחה דאבשונה וכלי מלא כוס מלא קמח שעשוי מחיטין שנתייבשו בתנור שהם מתוקים. אמר לאביי אשתה, אמר מרי, מרי שכעת מקבל ממך מרבה שהוא נהיה ראש ישיבה, צריך להוסיף את זה כדי להבין המשך הדברים. מרי יגיד מין ביטוי עממי, היא חקלה מלכה להווה, חקלה זה מזכיר את המילה היום חקלאי, אבל הוא במובן המקומי פה בגמרא בן כפר, איש פשוט. אם איש פשוט נהיה מלך, דיקולה מצברי לא נחית, לא מצליח להוריד, הדיקולה זה סל מעל צברו לא יורד. רשי כותב, אי חק למלכה להווה, דיקולה מצברי לא נחית, הסל שרגיל להוליך בעודנו בן כפר ומאכיל בהמתו לא יוריד אתה מראשו. כך אתה נעשית מלך וראש בפומבדיטה, ואינך שולח לו אלא הדברים המצויים לכל, דברים פשוטים. הדר שלח לאיהו, מרי שולח לרבה מלא תסקה דזנגבילה, זה סל מלא זנגביל, ומלא קסה דפלפלטה עריכה, וקוס מלא פלפל ארוך. אמר אביי, אביי היה המגיב במעשה הקודם, וגם פה השתה, אמר מור, עכשיו רבה יגיד עליך, אנא שדרי לחוגה, אני שלחתי לו מיני מתיקה, והוא שדר לי חורפה, והוא שולח לי דברים חריפים. בשורות הבאות סימנו כנקודה ארוכה, רבי מספר לעצמו, אמר רבי, כי נפקי מבי מור, שיצאתי מביתו של רבא, אבל סבנה, הייתי סבא, כי מתי להתם כשיגעתי לביתו של מרי במר, קריבו לי שיטין צאי דשיטין מיני כדירה, הגישו אליי 60 כערות של 60 מיני תבשיל, ואכלי בו שיטין פלוגי, ואכלתי 60 חתיכות, ובישול הבת ראיתה הבוקר לי צלי קדר, והתבשיל האחרון כך קראו לו צלי קדר, ובאי למיחס צעה בת רע, ורציתי למיחס, אולי אתם מכירים את המילה כוסס, כוסס חיטאורים בגמרות אחרות. רש"י קובע שהמילה כוסס הוא שייך לאכילה שלו כדרכה, ורש"י כאן אומר, הייתי חפץ לחוס הקערה אחריו, כל אכילה שלו כדרכה נקרא כוסס. אז כך אביי מספר על עצמו, אמר אביי, ואחרי התיאור הזה אביי אומר, היינו דאמרי אינשי, ביטוי עממי, קפין אניה ולא ידע, אני הרעב הוא רעב ולא יודע שהוא רעב. אינמי, עוד ביטוי, רבך לבשימה שכיח, תמיד יש מקום לבשימה, לדברים מתוקים. רש"י כותב, רווח מצוי לדבר המתוק בתוך המים. אני חושב שיש הרבה מאיתנו שיכולים להשתייך לזה, בכך שאחרי סעודות דשנות כבר מרגישים שובע, ובכל זאת אותו מנה אחרונה תמיד יש מקום. אמר רבה, מחייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ההוא אמן לברוך מרדכי. לבסומי רש"י אומר להשתכר ביין, ו קיים חובה כזאת לפי דברי רבא, שהרמה של השיחות הוא עד שאדם לא יכול להבחין בין ארור המן לברוך מודחי. יש הרבה בספרות על הנושא הזה, כל אחד יכול לברר ולעיין. אנחנו כמו שאנחנו מציגים כל פעם בהקדמה לשיעורים שלנו, אנחנו נשארים עם הפשט הפשוט, וגמרא ממשיכה עם סיפור. רבא ורבי זירא עבדו סעודת פורים בעדי הדדי, עשו סעודת פורים משותף. איבסו משהו נשתקרו. קם רבא שחתי לרבי זירא. עכשיו אם מתרגמים את זה באופן מילולי, יוצא שרבא קם ושחט ורצח את רבי זירא. לפי המרשה, רבא הכריח את רבי זירא לשתות יותר מדי, ועקב כך חלה רבי זירא ונטה למות. ממשיך הגמרא, למחר באי רחמי ואחיי. מחר רבא התפלל על רבי זירא והחיה אותו. בשנה, עוד שנה, שנה שנייה, אמר לי, ניתי מור ונבד סעודת פורים בעדי הדדי. רבא הציע לרבי זירא לבוא לעשות ביחד עוד פעם סעודת פורים. אמר לי רבי זירא עונה, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. לא בכל שעה מתרחש נס שהוא רבי זירא קם לתחייה. אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. מה איתה, מה המקור לזה? כי כתוב ימי משתה ושמחה, כתיב. רב אשי, אבי יתיב קמי דמי מר. נגע, זה איחר, ולא עטו רבנן. התלמידים לא באו לבית המדרש. אמר לי, מה איתם לא עטו רבנן? למה הם לא באים? אמר לי, דלמת רידי בסעודת פורים. אמר לי, ולא אבי אפשר למכלה ברות, לא היו יכולים לאכול אותו בערב, מהערב הקודם. אמר לי, לא שמיע לי למו הודי אמר רבא, מה אתה לא מכיר את דרשת רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יוצא ידי חובתו? אז מה אתה מציע שהיו יכולים לאכול אותו בלילה הקודם? לא יוצאים ידי חובה. אמר לי, לא שמיע לי. אני לא שמעתי את הקביעה, את הדרשה של רבא. תן מיני 40, זימן הוא חזר לחידוש הזה 40 פעם, ודמילי כמן דמנח בכיסא, ואז נדמה לו שזה מונח בכיסו. רואים פה את החשיבות של חזרה, ואנחנו מדברים על אנשים גדולים ביותר, ובכל זאת, חזרה פעם אחת, שניים, זה לא מספיק. הנה הוא חזר 40 פעם. המשנה, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. הביטוי הזה שאין הבדיל בין טוב לשבת, זה בקונטקסט של המשנה שההבדיל בא לידי ביטוי רק בעניין מלאכות הקשורות להכנת מזון. ניקח את זה, איך אומרים, בערבון מוגבל, כפי שמתבטא ברשי. רשי כותב, אין בין יום טוב לשבת להיות מותר לך תחילה ביום טוב מה שעשו בשבת. זה לגבי משנתנו, אבל לעניין עונשים יש הרבה, יש עוד הבדלים, שזה שבת בסקילה ובקרית. בסקילה אם יש עדים והתראה, ואם אין עדים והתראה, ובקרית יש עדיין חיוב קרית על מי שעובר המלאכת שבת, וזה יום טוב בלאו גרידה, בלא תעשה בלבד. אז הנה יש עוד הבדלים, אבל המשנה מתייחסת למה שמותר לכתחילה לעשות ביום טוב ולא בשבת, וזה מלאכות הקשורות להכנת אוכל. הגמרא מדייקת, לעניין מכשירי אוכל נפש, זה וזה שווים לאיסור. כמו מה זה מכשיר אוכל נפש? לחדד סכין למשל, להתעסק להמכשירים שמביאים לידי הכנת מזון, זה אסור גם בשבת וגם ביום טוב. מתניתין דלא כרב יהודה, ובכך אפשר לומר שהמשנה לא כמו שיטת רב יהודה דתניה, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש. רב יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש, לא רק בישול המזון, שזה הכנת המזון ממש, אלא גם התעסקות עם המכשירים לאוכל נפש. גם זה הבדל לפי רב יהודה, שביום טוב מותר ובשבת אסור. וכאן הגמרא בשעות הבאות עוסקת במקורות לשתי השיטות האלו. לפני שנתקדם גמרא, רצוי שנכיר את הפסוק בשמות פרק י"ב פסוק ט' ז', ואנחנו הוספנו אותו בשוליים, נקרא אותו ביחד. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכיל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. עכשיו הגמרא, מה הייתה עם הדתנא קמא שלא מתיר מכשירי אוכל נפש ביום טוב? המקרא הוא מה שראינו בפסוק, ולא מכשיריו. רב יהודה, שהוא כן מקיר בעניין מכשיר אוכל נפש, לכם לכל צורכיכם. זה לכלול מלאכות הקשורות במכשירי אוכל נפש. ואידך נמי אקטיב לכם, התנא קמא שיחמיר מה הוא לומד מלכם. תשובה, לכם ולא לעובדי כוכבים מותר לבשל, להכין מזון לישראל, ולא לגויים. לכם ולא לכלבים. כמו כן, אין היתר להכין דרך מלאכות להכין לכלב. ואידך נמי הכתיב הוא, רב יהודה שמקל המים ההוא שהוא מיעוט וממעט ומגביל, אז הוא עונה, כתיב הוא כתיב לכם, אחד ממעט ואחד מרפא. כאן ההוא שמגביל, שממעט, במחשים שאפשר לעשותן מערב יום טוב, כמו סכין שנפגם מערב יום טוב, היה לך להכין אותו מערב יום טוב. למה אתה לא עשית? אז אם לא עשית, לא הכנת, לא חידדת אותה מערב יום טוב, אתה לא יכול לעשות אותו ביום טוב. כאן המילה לכם, שהוא מתיר, שהוא כולל במכשירים שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, כמו סכין שנפגם ביום טוב. המשנה, אין בין שבת יום הכיפורים אלא שזה זדונו בידי אדם, זה זדונו בקרת. כשאנחנו מדברים על מלאכות, האיסור מלאכה שקיים אצל שבת קיים גם אצל יום כיפור. ההבדל ביניהם שבעניין או מי שעובר במלאכת שבת זה בידי אדם, מה הכוונה? בית דין. אם יש כמובן עדים והתראה, יש מיטת בית דין. לא כן ביום כיפור, וגם אם עדים התרו בו לפני עשיית מלאכה ביום כיפור, בית דין לא מתערב. בידי שמיים קראת, שהוא בידי עונש, בידי שמיים בלבד. לעניין תשלומים זה וזה שווים. אם למשל אדם הזיק את חברו דרך מלאכה, שרף, הדליק גדישו של חברו, זה הדוגמה שרואים במקורות. אם הוא הדליק, זה רשי מביא את זה גם כן, אם הדליק גדישו של חברו, אז הוא גם עשה מלאכה, כלומר הדליק אש, וגם שרף, גם הפסד ממון לחברו, הם טוב, יום כיפור ושבת שווים. ומה התוצאה? שאין תשלום. יש מושג של קם לי בדרב המיני. אם יש שני עונשים, האדם מקבל את הגדול שבשניהם. רשי מביא לגבי יום כיפור מקור, ואנחנו נלמד רשי ביחד, ופתורים לשלם אם הדליק גדישו של חבר ביום הכיפורים, שאין תשלומים אצל חיוב מיטה, שנאמר ולא יהיה אסון אנוש יענש. אם אין מוות אז יש תשלום. אם יש אסון, אם יש מוות, זה, אני מקצר פה, אבל זה צריכים לעיין במקורות בספר שמות. אז אם יהיה אסון אז אפשר לדייק לא יענש, אז אין תשלום ממון. הממשיך הגמרא, מני מתניתין, המשנה שלנו לפי איזו תנא שבעניין אמרנו שמבחינת מלאכות הם זהים, וגם וגם מבחינת הפטור תשלום אין תשלום אם הוא עשה מלאכה שבו היה הפסד ממון לחברו. גם יום כיפור וגם שבת המזיק לא ישלם. אז התשובה למי התנה, רבי נחוניה בן הקנאי, דתניא רבי נחוניה בן הקנאי עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחייב בנפשו פטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו, זה הקרית, הוא פטור מן התשלומים. תנן התם, כל חייבי קריטות, זה כולל יום כיפור, שלקו, שקיבלו מלכות, נפטרו מידי קריטתן, שנאמר, ונקלה אחיך לעיניך, כיוון שלקה, הרי הוא כאחיך, דברי רבי חנניה בן גמליאל. אז יש כאן מקור שנשמע ממנו כלל, כלל חדש, שעבירות שיש בהם חיוב קרת, אם יתרו בו לפני המעשה, יתרו בו, תשמע, אם תעשה כך וכך תקבל מלכות, זה יפתור אותו מעונש קרת. בשורות הבאות יהיה דיון סוער בין האמוראים, ואנחנו מסמנים אותם עם צורת בית, ונקרא ביחד את מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, תורים עם בתים, צורת בתים בשני כיוונים. דעות חולקות, אם החכמים חולקים על רבי חנניה בן גמליאל, שאמר חייבי קריטות שלקו נפטרו מידי קריטתן. לכל המשמע לשיטתו, עונשו של יום כיפור שהוא בקרת גם כן בידי אדם, כלומר מלכות זה עונש שביתים מעניש, כמו מיטת ביתים, מלכות גם כן הן בידי אדם. הזכירו המושגים האלו במשנה, שכהבדל בין שבת ויום כיפור, שבת הוא בידי אדם, יום כיפור שהוא קרת, הוא בידי שמיים. אם אנחנו נאמר מה שרבי חנניה בן גמליאל אומר, זה לא כל כך נקרא לזה מדויק לומר שיום כיפור הוא בידי שמיים, כי לפי רבי חנניה גמליאל שייך בית דין, התערבות בית דין גם בקשר ליום כיפור, הרי יום כיפור מחייבי הקריטות. אנחנו נמשיך בגמרא, אחר כך נתייחס לעוד סימונים. אמר רבי יוחנן, חלוקין עליו חבריו על רבי חנניה בן גמליאל. רבי חנניה אמר ששייך מלכות בחייבי קריטות, כולל יום כיפור. נגיד את זה עוד פעם באופן מאוד יותר פרטני, שייך כעונש ליום, מי שעובר על יום כיפור, מלכות. אמר רבה, אמרי בי רב תנינה, יש מקור המשנה שלנו לכך, לבסס, לתמוך ברבי יוחנן, שמה שחכמים חוקים על רבי יוחנן בן גמליאל. מה כתוב במשנתנו? אנחנו כבר אמרנו את זה, אין בין יום הכיפור לשבת לזה שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בעיקרית, כלומר בידי שמיים. ואם איתה, אם התנא של משנתנו היה סובר כרבי חנינה בן גמליאל, אידי ואידי בידי אדם היא, גם יום כיפור הוא בידי אדם. רבי חנניה גם נראה אמר שחייבי קריטות, כלומר גם יום כיפור שנלכה, זה פותר אותו מקרית. אז רואים שעונש מלכות שהוא בידי אדם גם כן שייך ביום כיפור. אז זה לא, זה אומר שמבחינת הגדרות אין הבדל בין שבת ליום כיפור, אבל המשנה שלנו אומרת שיש הבדל. אז רואים מכאן שהחכמים חוקים על רבי חנן בן גמליאל. אמר רב נחמן, אנחנו רואים פה צורת בית הפוך. זה אומר שרב נחמן, ובעוד כמה שורות, שורה האחרונה, תחילת השורה רואים עוד פעם צורת בית באותו כיוון, שפיץ למטה, דעות שלא מסכימים עם רב יוחנן. אמר רב נחמן, אפשר לומר שלעולם אין החכמים לא חוקים על רבי חנן בן גמליאל. יש כאן באופן מפורש רינו רבי חנן בן גמליאל. נכון, יש משנתנו שנשמע אחרת, ורב נחמן יגיד שהמשנה שלנו זה דעת יחיד, אבל זה לא משקף אין דעת כל החכמים. אז רב נחמן אומר, אל תגיד על בסיס משנתנו שהחכמים או חבריו חוקים על חבריו על רב חנן גמליאל. לא, רבי חנן גמליאל הוא בדעתו שחייבי קריטות שנוקו נפטמו ידי קריטתן, גם רבנן יסכימו עם זה. מה, אז מה עם משנתנו? אז רב נחמן אמר, רב נחמן אמני, המשנה שלנו רבי יצחקי, זה רב יצחק ש מהמשנה היה משמע ש יום כיפור אינו בידי אדם. מה שיטת רבי יצחק? דאמר מלכות בחייבי קריטות לקה. אם יש עבירה שחייב בקריטות, לא שייך בו מלכות. דתניא, רבי יצחק אומר, חייבי קריטות בכלל היה בתורה. רואים שכל העריות בפרשת אחרי מות כולם חייבים בקריטות. כל אחד יכול לפתוח חומש פרשת אחרי מות ויראה כל רשימה ארוכה של איסורי ערווה שחייבים בקרית. ולמה יצאת קרית באחותו? בפרשת קדושים התורה כותבת אצל הבא על אחותו שהוא חייב, שהוא חייב קרית. רש"י כותב, כל חייבי קריטות של עריות היו בכלל ונחרטו הנפשות על סוד, שכתוב בפרשת עריות, זה פרשת אחרי מות. ממשיך רש"י ואומר, למה יצאת קרית באחותו דכתיב בקדושים, תהיו בפרשה הבאה אחרי אחרי מות, בפרשת קדושים, ואיש כי ייקח את אחותו וכו', ושם התורה מספרת שהוא חייב קרית. למה? זה הבעל אחותו כבר נכלל במה שכתוב בפרשת אחרי מות, ונחרטו הנפשות העושות וכו'. אז מה הסיבה שהתורה מייחדת עונש קרית בבעל אחותו? התשובה, או ממשיכים בגמרא, לדונה בקרית ולא במלכות. כאילו זה שהתורה מדגישה קרית זה בא לומר רק קרית ולא מלכות. אוקיי, אז זה המשנה שלנו שאומרת שיום כיפור הוא רק קרית ולא מלכות, אבל שאר חכמים מסכימים עם רבי חנניה בן גמליאל שחייבי קריטות שלקו נפטרו מידי קריטתן. רב אשי אמר, אפילו תימא רבנן. אפשר לומר שהמשנה שלנו זה לא שיטת יחיד, זה לא שיטת רבי יצחק, זה שיטת הרבנן, שיטה של רוב הרבנים. ואפילו אחי, לא נגיע למסקנה שהחכמים חוקים על רבי חנניה בן גמליאל. לכן סימנו את את רבשי גם כן משפיץ למטה, כמו אצל רב נחמן, שבגדול לא נגיע למסקנה שחכמים חולקים על רבי חנן בן גמליאל. אז מה לגבי המשנה? הרי לפי המשנה היה משמע שרק שבת בידי אדם ולא יום כיפור. יום כיפור הוא רק בידי שמיים. אומר רבשי, אפילו תימא רבנן, זה, שבת עיקר זדונו בידי אדם, וזה עיקר זדון הביקורת, עיקר העונש ביום כיפור הוא קראת, אבל אם היתו בו וקיבל מלכות, אין החינמי יהיה פטור מקראת, כמו רבי חנניה בן גמליאל. עד כאן שיעורנו להיום.